Ah, ou não? Rav.
פרשת שבוע, פרשת אמור, יש לנו את המצווה של תפילת העומר, שאנחנו עכשיו באמצע המצווה הזאת. כתוב בתורה כך: "וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את אומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה. עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני". המצווה הזאת כתובה עוד מקום בתורה, בסוף פרשת ראה. בשתי המקומות זה יחד עם שאר המועדים כתוב בתורה. זה הזמן שבין חג הפסח לחג שבועות. בין יום טוב ראשון של פסח לבין חג שבועות. כתוב פרשת ראה. בפרק ד"ז פסוק ט: "שבעה שבועות תספור לך, ואחר חרמש בקמת תחל לספור 7 שבועות". אז פסוק י: "ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך, משאת מצוות ידך אשר תיתן, כאשר יברכך אדוני אלוהיך". צמחת וכולי. זה המצווה של ספירת עומר. כי את המצווה הזאת בעיקרה, זה ודאי מצוות עשה דאורייתא, כתובה בתורה, אפילו פעמיים כתובה בתורה. כשמצווה כתובה בתורה פעמיים, מבחינה מסוימת, זה מכפיל את המצווה. זאת אומרת, במניין אתה רק מצוות, אם זה רק כפעם אחת. אבל בזכות שאדם מקיים את המצווה, זה מכפיל את זה. איפה רואים את זה? בגמרא מסכת מנחות, בדף ממדלת עמוד א'. כתוב שם בגמרא כך: "אמר רב ששת, כל שאינו מניח תפילין עובר ב8 עשה". למה ב8 עשה? כי בפרשה הראשונה של תפילין כתוב ציווי להניח את התפילין על היד ועל הראש, ובפרשה השנייה כתוב שוב את הציווי להניח על היד ועל הראש, וכן בכל אחד מארבע הפרשיות. אז מי שלא מניח תפילין עובר ב8 עשה. אז מצד זה עוד אין ראיה לענייננו, כי עדיין אפשר להגיד ששם זה פרטים שונים במצוות. פרשה הראשונה כתוב שצריך את הפרשה הראשונה להניח בתפילין. פרשה השנייה זה בקדש לי, ובהיה כביעך השם, אז כתוב שצריך את הפרשה הזאת להניח על היד ועל ראש. בשמה כתוב על היד ועל ראש את שמה להניח, ובהיה שמה תשמעו את הפרשה הזאת, ובהיה שמה תשמעו להניח על היד ועל ראש. אבל בעניין שזה אותה מצווה כתובה פעמיים, אין ראיה מהגמרא הזאת עדיין, אבל יש המשך הגמרא. כתוב שם כך: "אמר ששת, כל שאינו מניח תפילין עובר ב8 עשה, וכל שאין לו ציצית בבגדו עובר ב5 עשה". מה זה ה5 עשה שהוא עובר? אומר רש"י: "ועשו ונתנו והיה וראיתם גדילים תעשה לך". זאת אומרת, בפרשת קורח, בסוף פרשת שלח, בסוף פרשת שלח כתוב מצוות ציצית. אז הציווי שם, אותו המצווה של ציצית, הוזכר כמה פעמים. כתוב שם: "ויאמר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם דורותם, ונתנו על ציצית הכלף תתחלת". אז אומר רש"י, זה 2. "ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם דורותם", 1, "ונתנו על ציצית הכלף תתחלת", זה 2. אז זה עדיין מה שנראה לומר גם, שציווי אחד על הלבן, ציווי אחד על התחלת. אז זה עדיין לא ראה לענייננו. אבל אומר רש"י עוד, כתוב בהמשך: "והיה לכם לציצית", וראיתם אותו. אז סופרים גם את זה, והיה לכם ציצית אחד, וראיתם אותו 2. אז זה גם, וראיתם אותו, זה עוד פרט. אבל והיה לכם ציצית, זה אותו פרט חוזר על עצמו. וסופרים את זה פעמיים. ועוד בבירה שימה 5, שכתוב בפרשת כי תצא, "גדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך אשר תכסה בה". זה בחומש דברים בפרשת כי תצא. בפרק כ"ב, פסוק י"ב: "גדילים תעשה לך על 4 כנפות כסותך אשר תכסה בה". אז אומר רש"י, סופרים את זה, זה הרי רק כפלות למה שכתוב בפרשת שלח, ואף על פי כן סופרים את זה כבני עצמו. אז זה ממש דומה לעניינינו, שהמצווה כתובה בפרשת אמור, כבר בחומש ויקרא, וחוזרת המצווה שוב בפרשת כי תצא, בפרשת ראה, בחומש דברים. חומש דברים נקרא בקדמונים משנה תורה. הלשון משנה תורה בעיקרו זה לקוח מפסוק בפרשת שופטים, בחומש דברים. כתוב שם על המלך: פרק י"ז, אז כתוב שמה: "כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי, סוף תשים עליך מלך אשר יבחר אדוני אלוהיך, בום קרב אחרת תשים עליך מלך, ולא תוכל לתת אליך איש נוכי אשר לא אחיך הוא" וכולי. "והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר ולפני הכהנים הלווים". אז מה הכוונה משנה התורה הזאת? מסבירה שהוא צריך שתי, על פי הגמרא בסרט שלנו, הוא צריך שתי ספרי תורה. אחת בבית גן הזהב, אחת של כנסת יוצאת עמו. אז זאת אומרת, המשנה, זה משעות, המשנה התורה שזה כתוב בתורה, זה בפרשת שופטים, פרק י"ז פסוק י"ח. ושם הכוונה לפי הכשרה שמסביר, על פי הגמרא, שתי ספרי תורה, ספר תורה שני. אבל הקדמונים מתבטאים על כל חומש דברים שהוא משנה התורה. אני חושב שיש בראשונים מי שמפרש שזה הכוונה משנה התורה, שזה רק את חומש דברים. אבל להלכה פוסקים לא כך. על כל פעמים, הסיבה שזה נקרא בקדמונים משנה התורה חומש דברים, כי הרבה מהמצוות חוזרות שם על עצמם. אני רוצה עכשיו מי זה שאומר שהכוונה במשנה התורה שהוא כותב רק את חומש דברים, אבל נדמה לי שיש בראשונים שיטה כזאת, אבל להלכה זה לא כך. להלכה הוא צריך לכתוב, יש לו שתי ספרי תורה שלמים. ככה גמרא מסבירה בספר סנהדרין דף כ"א עמוד ב'. אומרת הגמרא בדף סנהדרין כ"א עמוד ב' שהוא צריך שתי תורות, וכתב וכתב לו את משנה וגומר, כותב לשמו שתי תורות, אחת שיוצאה ונכנסת עמו, ואחת שמונחת לו בבית גן הזהב. וכך כותב הרמב״ם בהלכות מלכים ובהלכות ספר תורה, שהוא כותב שתי ספרי תורה. על כל פנים, אז נחזור לענייננו בלי נדר. ביארנו שבספירת העומר, כשאדם סופר את ספירת העומר, זה מצוות עשה דאורייתא בעיקרה, תכף נראה בלי נדר מהזמן הזה, מה, אבל בעיקרה זה מצוות עשה דאורייתא, וכשאדם סופר הוא מקיים שתי מצוות עשה, אפילו זו אותה מצווה שנכפלת פעמיים, מפורש בגמרא מסכת נכון דף דעת עמוד א', שבקאי גבנא זה נקרא שתי מצוות עשה. נקרא בלי נדר את כל המימרא של רב ששת שם, עם הרב ששת, במנכון דעת עמוד א', עם הרב ששת, זה פרק רביעי שמואל נסיעה נכון, פרק התחלת. אמר רב ששת, כל שאינו מניח תפילין עובר בשמונה עשה, וכל שאינו ציצית בבגדו עובר בחמישה עשה, וכל כהן שאינו עולה לדוכן עובר בגימל עשה, כל שאינו מזוזה בפתחו עובר בשני עשה, וכתבתם וכתבתם. אז זה ארבע חלקים באמר רב ששת, מי שלא מניח תפילין עובר בשמונה עשה, ומי שאין לו ציצית עובר בחמישה עשה, ומי שכהן שלא עולה לדוכן עובר בגימל עשה, וכל שאינו מזוזה בפתחו עובר בשני מצוות עשה, וכתבתם וכתבתם. את מה זה הגימל עשה שעובר כהן שלא עולה לדוכן? האם הכוונה, כיוון שיש גימל ברכות, יברך השם ישבך, יאיר השם בניו אנחנו נקרא, יישא השם בניו וירשם לך שלום, אז הציווי לברך זה כאילו גימל מצוות לברך. כך לכאורה הכוונה. אבל בשיטה המקובצת מביא כך, כל תברכו זה אחד, אמור להם זה שתיים, ושמו את שמי הרי גימל. זה הפירוש. הוא גורס את זה ברש"י. כתוב במצוות ברכת כהנים, כתובה פרשת נשוא, חומש במדבר. בנוסח שלפנינו ברש"י לא כתוב מאיפה זה גימל עשה. אז אם זה לא כתוב, הוא לא פרש כלום, אז כנראה הוא כיוון זה גימל ברכות. זה ציווי לברך גימל ברכות, אז זה גימל, אז עובר על גימל דברים. אני מנמן בין ברכה לברכה, זה גימל מצוות. אבל בשיטה המקובצת גורס ברש"י שהוא כן מפרש את זה, מה זה הגימל עשה? לא, ש... לא בגלל שזה גימל ברכות, אלא כי גימל פעם התורה צוותה שם. כתוב, הפרשה של ברכת כהנים כוללת חמישה פסוקים, יש שישה פסוקים. לפני הברכות יש שתי פסוקים, וידבר אדוני משה לאמור, דבר אל אהרון ובניו לאמור, כה תברכו בני ישראל אמור להם. זה שתי פסוקים אחרי זה, הפסוקים של הברכה, אברך, אדוני ישמרך, ירד מהפניו ולך ויחונך, יישא אדוני פניו ולך ועושה לך שלום, ואחרי זה עוד פסוק, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. כעת, יש כאן דבר שיש רווח, שיש בתורה רווחים של פתוחה וסתומה בין פרשייה לפרשייה, הרבה פעמים, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, ק"ג עמוד ב', וזה לעיכובה, לא עושים רווח, מקום צריך להיות, זה פוסל את ספר תורה, כמו שבואר בגמרא שם, ויותר מפורש ברמב"ם בהלכות ספר תורה, זה פסול דאורייתא. אז בברכות, בין ברכה לברכה יש רווח של פרשה. רואים שכל ברכה זה דבר בפני עצמו. רווח של פרשה סתומה בין ברכה לברכה. וגם בין שתי פסוקים שבתחילת העניין, שבהם הציווי לברך, לבין הברכות יש גם רווח של פרשה, ובין הברכות לבין הפסוק שאחריהם ושמו את שמם לישראל ואני אברכם, גם כן יש רווח של פרשה. זאת אומרת, זה מופיע בתורה עניין של ברכת כהנים כחמישה פרשיות. פרשייה אחת, השני פסוקים הראשונים של... וידבר אלוהינו אשר לאמור, דבר אל אהרון ובניו אל ברכות ובני ישראל אמור להם, זה פרשייה אחת. אחרי זה יברך אדוני ישמרך, זה עוד פרשייה. יאר אדוני אבא מלך ומלך, עוד פרשייה. יישא אדוני אבא ועושה לך שלום, עוד פרשייה. שם את שמי בני ישראל אני אברכם, עוד פרשייה. אז זה שהתורה חילקה את הברכות לג' פרשיות, אז אפשר לפרש שזה הכוונה של הגמרא, זה ג' מצוות עשה. שכל אחת לברך את הברכה הראשונה מצוות עשה, את הברכה השנייה מצוות עשה, את האחרונה מצוות עשה, כל דבר נוסף בפני עצמה. אז, אבל ברש"י שבשתם קובעים, זה סתימת רש"י שלפנינו משמע לכאורה זה הכוונה. אבל הרש"י בשתם קובעצת גורס, לא, למה זה ג' מצוות? אחד, מה שכתוב כה תברכו, אחד מה שכתוב אמור להם, ואחד מה שכתוב, ושמו את שמי בני ישראל, ואני אומר לכם. כן, המצווה של ושמו את שמי יכול להיות שמקיימים בעיקר בשם השם שאומרים, ושמו את שמי על בני ישראל, אני אומר לכם. יש לשון מאוד מעניין ברמב״ם על מצוות ברכת כהנים. אמרנו כך. הלכות ברכת כהנים נמצא ברמב"ם בספר אהבה, ספר השני מיהודה לספרים של היד החזקה, בהלכות תפילה. פרק י' ד' ות' ו', זה שני הפרקים האחרונים. אז כותב שם הרמב"ם כך. כהן שלא, הוא אומר רשימה איזה דברים פוסלים את האדם מברכת כהנים. אחרי זה הוא כותב, כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעים נשיאת כפיים, אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות, או שהיו הבריות מרננים אחריו, או שלא היה משאו ומתנו בצדק, הרי זה נושא את כפיו ואין מונעים אותו. למה? לפי שזו מצוות עשייה על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפיים, ואין אומרים לאדם רשע, אוסף רשע ויומנע מן המצוות. אומרת, אתה לא יכול להגיד, תשמע, הבנם הזה לא צדיק, לא בסדר, אל תן לבר מכות כהנים. זה לא מתנה שנותנו, זה חובה שתורה מצווה אותו. אז אומר, אפילו שאתה אומר שהוא רשע, אין אומרים לאדם רשע, אוסף רשע ויומנע מן המצוות. זה הרמב״ם בפרק דבר רחב, אבל לך זה היה כותב יותר. ואל תטמע ותאמר, ומה תועיל ברכת הדיוט זה? אם הוא לא אדם חיובי, אז ברכה שלו שווה משהו. שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים, אלא בקדוש ברוך הוא, שנאמר, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הכהנים עושים את צוותן שצטוו בה, והקדוש ברוך הוא ברחמיו, וברך את ישראל כחפצו. אומר הרמב״ם, אל תגיד הבן אדם הזה מי הוא שהוא ראוי לברך. לא, כשהוא מברך, השם יתברך מברך את הציבור. האמת שגם אדיוט כתוב בגמרא בכמה מקומות, ברכות ז' עמוד א' ועוד מקומות, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך. אבל בכל מקום הרמב"ם פה אומר, אל תטעה תורה, מה תועיל ברכת ידיעות זה? אז הוא לא אומר, אל תטעה ברכת ידיעות זה, הוא אומר, לא. הוא אומר, כי הברכה לא תלויה בכהנים, אלא הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שמו את שמי בני ישראל, ואני אברכם, השם יתברך מברך, משעה שהכהנים ברך, השם יתברך מברך. ידוע לרב בריסק הגריז הצל, שהיה מאוד משתדל שיהיה במניין אצלו שתי כהנים שיעשו ברכת כהנים. אז לפעמים היו בשביל זה קוראים להם לפני חזרת השעץ, מחכים הרבה זמן שהלכו להביא את הכהנים. והם כאלה שאמרו, מה כל כך לחכות? אומר, אנשים נוסעים לעיר אחרת לבקש ברכה מזה צדיק גדול, ופה הרמב"ם כותב, השם יתברך מברך אותך. אז אין לך דבר יותר חשוב מזה. כן, אז זה שתי דרכים, מה זה הג' ברכות, מצוות שהגמרא אומרת שמקיימים כשמברכים ברכת כהנים, ושעובר הכהנים הוא לא מברך. אז יש דרך לפרש בגלל שזה ג' ברכות, ובפרט שהתורה חילקה את זה לג' פרשיות כמו שהיינו, וזה שרש"י סתם ולא פירש על זה כלום, כמו שהוא פירש על שמונה מצוות שבתפילין וחמש מצוות בציצית, אז משמע לכאורה מזה כך. אבל בשיטה המקובצת גורש ברש"י המשך, שמה זה הגימל מצוות? קוטב אחו, אמור להם ושמו את שמיהם. ולפי הדרך הזאת הסתפקנו שאולי המצווה האחרונה ושמו את שמיהם בני ישראל, מקיימים בעיקר בהזכרת השם, כל ברכה בהם יש שם מהזכרת שם השם. והדבר הרביעי, כל שאין לו מזוזה פתחו עובר משנה עשה, אז פה הגמרא מסבירה את זה בפירוש, הוכתבת, הוכתבת. מעניין למה, זה הגמרא הסבירה. זה מגיעים לראשונים, בתפילין, בציצית, וברכת כהנים הגמרא לא הסבירה, אולי כי זה הכי קצר, הוכתבת, הוכתבת. אז בציצית מה זה החמש אומר רש"י, ועשו ונתנו, והיה וראיתם, והפסוק של גדילים תעשה בפרשת כי תצא. אז אותו דבר שמקיימים מצוות ספירת העומר, לפי הגמרא פה לכאורה פשוט הדבר, שמקיימים שתי מצוות עשה. את כל זה, בזמן שבית המקדש קיים. כשאין בית המקדש קיים, אז יש בדבר מחלוקת האם ספירת העומר בזמן הזה דאורייתא או דרבנן. המשנה ברורה בסימן תפ"ט, בשולחן ערוך ברוך בסימן תפ"ט, זה הלכות ספירת העומר. אומר המשנה ברורה בביאור הלכה בסעיף א', בנבוא מתחיל לספור העומר. הנה דעת הרמב״ם והחינוך. שהוא נועד מן התורה גם עתה. אך אין דעת הטור ושולחן ערוך וכמה פוסקים שינה בזמן הזה אלא זכר למקדש שקריבו עומר. וכן סוגיית פוסקים בסימן זה. דהיינו, יש מחלוקת ראשונים, האם ספירת העומר בזמן הזה שאין קורבן העומר, לצערנו לא הקריבו השנה קורבן העומר, לא היה לנו בית מקדש להקריב בו קורבן העומר, האם זה, הספירה זה דאורייתא או שהספירה תלויה בקורבן העומר, ואם אין קורבן העומר הספירה רק דרבנן. אז ממש דעת הרמב"ם בחינוך זה דאורייתא גם עכשיו, אבל דעת הטור ושולחן ערוך וכמה עוסקים שזה בזמן זה רק מדרבנן. מפורש בבית יוסף שהוא נוקט כך להנחה שספירת בזמן זה רק מדרבנן. הוא אומר, וכן הוא סוגיית הפוסקים בסימן זה, דהיינו רוב הפוסקים בסימן זה, כך סוברים להנחה, זה רק מדרבנן. אומר הביאור הלכה, אכן, באמת הרמב"ם גם כן לאו יחידה הוא בדעתו, שגם דעת רבנו ישעיה יכנו, עיין בשיבולי לקט רש סימן רש ל"ד, שמביא כך את שם רבנו ישעיה. וכן הוא גם כן דעת רבי בניין שם, עיין שם בסוף הסימן, בשבו להלקט. וכן הוא גם כן דעת רביה, ובא באור זרוע סימן של כ"ט. ומשמע שם, וגם האור זרוע מודה לו בדינו עיין שם. וכן מדברי רב יהודאי ורב אברהם וריץ גאות. זה הגאונים, רב יהודאי ורב אברהם הם מתקופת הגאונים. והריץ גאות שהסכים לדבריהם ובא באיתור, שאם לא מנע מבערב שהפסיד למקפידן ועל תמימות משמע לכאורה שהוא מן התורה. ולא לזכר בעלמא, דלאחי הייתו דברי מטעם ספירת עומר דן ליתא מדאורייתא. דאשתלקא לא אבה ולא קורבן דקא דקדוק ובתמימות. ואשמע לדיור אבה דאורייתא. אולם יש לומר קצת דסירא לדאב שהוא רק זכר למקדש, אסור אמנת גל דאורייתא דווקא תמימות. אז הוא אומר שזה דעת הרבה ראשונים שספירת עומר בזמן זה דאורייתא. זה לא שיטה יחידה. יש פוסקים שהיה נראה מזמן, זו שיטה יחידה של הרמב"ם, אבל לא. זה הרמב"ם והחינוך. ורבנו ישעיה, ורבנו בנימין, והרביה, וכך משהו בברוס הרוע, ויתכן שגם רב יהודה יגון ורב ארמוגון והריץ גאות משהו במים כך. עכשיו, מה שורש הוויכוח, האם צבא ספירת עומר בזמן זה תורה איתו דרבנן? אז אמרנו קודם, שבתורה כתובה, מצווה ספירת עומר, על קורבן העומר. אין, לא היה קורבן העומר, אבל מה השורש של הדבר בסוגיה? אז הגר"א, בסימן דף פליטי צפדת, מסביר את המחלוקת כך. יש בגמרא במסכת מנחות דף ס"ו עמוד א', אמר אביי, מצווה למימנה יומה ומצווה למימנה שבועי. זאת אומרת, המצווה לספור ספירת עומר כוללת שני חלקים, למנות ימים ולמנות שבועות, דהיינו. בשישה הימים הראשונים הוא רק מונה ימים, יום אחד, יום שתי ימים, אחת, חמש, שש, אבל ביום השביעי הוא צריך להגיד, היום שבעה ימים לעומר, שהם שבוע אחד. אחרי זה ביום השמיני, יום שמונה, שהם שבוע אחד ויום אחד, וכן הלאה. אז זה אמר בהם מצווה למימנה יום ומצווה למימנה שבועי. מאיפה הוא לקח את זה? אומר רש"י, זה גמרא, הגמרא, הממרה הזאת של אביי, מצוות מן היום ומצוות מן שבועי, כתובה פעמיים במסכת מנחות דף ס"ו עמוד א', היא גם כתובה במסכת ראש השנה דף ה' עמוד א', ובמסכת חגיגה דף י"ז עמוד ב'. אז במסכת חגיגה דף י"ז עמוד ב', הגמרא מסבירה יותר. ואמר אביי מצוות מן היומי, דכתיב תספרו 50 יום, ומצוות מן שבועי, דכתיב 7 שבועות תספור לך. דהיינו, יש לנו שתי פסוקים, בשתי מקומות התורה צוותה על מצוות ספירת עומר. אחד בפרשת אמור, שם כתוב, ושמתם לכם מחרת השבת, מיום אביאכם את דמות תקופה, 7 שבועות ימות תהיינה, עד מחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. אז המספר הזה, תספרו 50 יום, זה מצוות מן היומי. ומצוות מן השבועי מביא את הפסוק בפרשת ראה, 7 שבועות תספור לך. אז מכאן לומדים את שתי החלקים של המצווה. יש להעיר שגם בפסוק בפרשת אמור, בתחילת תוסרת לכם מחל שבת, מיום אביאכם את עומר תנופה, 7 שבתות תמימות תהיינה, עד מחרת השביעית תספרו 50 יום. אז נוכל גם שם כתוב את שתי המצוות, קודם כתוב 7 שבועות תמימות תהיינה, ואחרי זה כתוב, תספרו 50. אז למה הגמרא הביאה לגבי שבועו, המצווה לבני שבועי, דווקא את הפסוק בפרשת ראה וחומש דברים, ולא בפסוק, בפסוקים עצמם של פרשת אמור, להביא משם את שני המצוות. יש על שתי פסוקים בפרשת אמור. הראשון, סרתם לכם אחרת השבת, מיום מבחרת אומר תנופה, 7 שבתות אמות תהיינה. הפסוק השני, פרשת אמור, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום. כתבתם את הרשאל, בסוג הראשון כתוב שבע שבתות בו תהיינה, בסוג השני כתוב תספרו 50 יום וכתבתם וכו', אז פה אפשר, כל מצווה נשבו, מצווה ניומת, אז יכול להיות, אז למה, אז לגבי המצווה ניומת, הגמרא מביאה את הפסוק שהוא פה באמת, אבל מצווה נשבו, הגמרא מביאה את הפסוק פה שאתה יש שבעה שבועות תספור לך, ששם כתוב רק המצווה נשבו שבועות הימים, לא כתוב שם. אז יכול להיות בגלל שפה בפרשת אמור, לא כתוב את המילים ספירה על שבע שבועות, כתוב וספרתם לכם, ממחרת השבת. ממתי? מיום אביכם את תומר התקופה, שבע שבועות תהיינה, אז מה אתם מצליחים לספור 50 יום? אז יכול להיות שהשבע שבועות זה רק אומר כמה התקופה שבה מקיימים את המצווה של הספירה. אבל איך לספור כתוב? תספרו 50 יום. ואם בפרשת ראה כתוב שבע שבועות תספור לך, שוברים את זה. אבל בוא בפרשת ראה, בפסוק הראשון שכתוב שבע שבועות תהיינה, לא כתוב ממש על יד המילים ולא תמלה, וספרתם. יכול להיות שהאדם שכתוב את הפסוק ספרתם, אבל זה רק רק להגדיר את התקופה שבה סופרים. אבל אחרי שבפרשת ראה מפורש שיש מצוות ספירה על שבועות, צריכה שאפילו אם התירוץ שאמרנו נכון, אבל אחרי שגם בפרשת ראה כתוב את המצווה של הספירה על שבועות, אז גם פה ייתכן זה הכוונה. אבל יש לו מפורש בגמרא, המקום שהכי מפורש בגמרא, מאיפה הבאי למד את שתי חלקי המצווה, זה בגמרא בחגיגה דף י"ז עמוד ב', פרק שני של מסכת חגיגה. עצם הדבר הזה נזכר ארבע פעמים בגמרא, שתיים במנחות ס"ו עמוד א', פעם אחת כתוב בגמרא, דין מלך תדע הבאי אדם הרבה מצווה בני יום ומצווה בני שבועה, ואחרי זה בהמשך גוף העם הרבה מצווה בני יום ומצווה בני שבועה. ואחרי זה, וזה המקום בסוגיה של ספירת העומר, יש בראש השנה פרק ראשון דף ה' עמוד א', וחגיגה דף י"ז עמוד ב', בפרק שני דף י"ז עמוד ב', ואמרנו, המקום שהכי מפורש בגמרא, אופן היפותא, זה בחגיגה דף י"ז עמוד ב'. עכשיו ממשיכה הגמרא במנחות אחרי זה ואומרת כך, רבנן דבי רב אשי, מה ליומה ומה לשבועות. הם קיימו את המצווה הזאת, ללמוד לספור גם ימים וגם שבועות. הם נהגו הלכה למעשה, כמו הממרה הזאת של אביי. אבל ממשיכה הגמרא ואומרת, המימר, מה ליומה ולא מה לשבועי. הוא לא נהג כך, הוא היה מונה רק ימים ולא שבועות. מה הוא יענה על הפסוקים? הגמרא אמר, זכר למקדש, דהיינו. הוא אמר, אני מודה לעיקר הדבר שיש מצווה לספור ימים ויש מצווה לספור שבועות. כמו שאביי אמר, כי זה מוכרח מהפסוקים, כמו שאומרת הגמרא בחגיגה י"ז עמוד ב'. אבל אומר, כל זה נכון שמקיימים את המצווה מדאורייתא, אבל היום זה רק זכר למקדש. דהיינו, היום אין מצווה מדאורייתא שספירת עומר, זה רק זכר למקדש. כמו שהגמרא אומרת במסכת ראש השנה, דף ל' עמוד א', שמצוות ארבעת המינים מדאורייתא מחוץ למקדש זה רק יום אחד. אומרת המשנה במסכת ראש השנה דף ל"א, בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה ומהמדינה יום אחד, משחרב את המקדש התקינה לנו יכול לצעק שיהיה הלולב ניטל במקדש שבעה זכר למקדש. וכך כתוב גם במסכת סוכה דף ממאלף עמוד א' במשנה. בראשונה היה לולב דל במקדש שבעה במדע יום אחד, שחרב את המקדש תהיה למרון לזכאי, שהיה לולב דל במדע שבעה זכר למקדש. ואומרת הגמרא משנה עוד מנהלן דאבינן זכר למקדש, אמר רבי יוחנן דאמר קרא פסוק בירמיהו, כי אהלה ארוחה לך בכותר פרח נאום השם, כי בדרכה קראו לך ציוני דורש אין לה. דורש אין לה, בכלל זה בעיה דרישה. אז יש לי מצווה לזכור את המקדש. מה יש בכאן שדורש אינה? זה לא רק מצווה לזכור, אלא לבקש, להתחנן. יש בפסוק הזה ללמוד שיש מצווה להתחנן להשם, שיבנה לנו בית המקדש. על כל פנים, אז הוא סובר המימר שאותו דבר מצווה לספירת העומר. עכשיו, להלכה, אנחנו פוסקים לא כך. אנחנו פוסקים פה רבנן ורב אשי. הרי גם רבנן ורב אשי היו אחרי החורבן. ואף על פי כן אומרת הגמרא שמנו גם יומי וגם שבועי. אז זאת אומרת שיש לנו עיקר הממרה של אביי לדאורייתא שיש מצווה ימים ליום מצווה ימים לשבועי, זה מוסכם, אין מי שחולק על זה. הלכה בימינו שזה רק, בימינו שאין בית המקדש, האם מצווה ימים ליום ומצווה לשבועי או רק יומי, כמו המימר, אז זה מחלוקת. המימר סובר שרק יומי, ורבנן ורב אשי אומרים שגם בימינו, גם יומי וגם שבועי. עכשיו, מה שורש המחלוקת? המסביר רגע כך, הרי אומר הושלם רואה בסימן תף פיתת בשער הציון עוד תת כותב שמבואר באור ופוסקים שההלכה כמו רבנן ורב אשי ולא כאמימה. כותב כך, ואנה נקיים עלן כאביי וכרבנן דרב אשי ודלא כאמימה. וכן כל הפוסקים הקומוניים, הבעד והריף והרצגיות לא התיקו כלל דברי המימה. אז עכשיו שאלה, במה חולקים רבנן ורבה של המימר? אומר רגע כך, המימר חידש שתי חידושים. חידוש אחד שספירת העומר בזמן הזה היא רק רבנן ולא דאורייתא, זה חידוש ראשון של המימר. חידוש שני של המימר, שכשרבנן תקנו זכר למקדש, הם לא תקנו לקיים את כל הפרטים כמו המקדש, אלא רק את עיקר המצווה. למה באמת? מה אכפת להם שיקמו לתקן שלם? יכול להיות שרבנן רצו שיהיה היכר שזה רק מדרבנן לא מדאורייתא. יש סוברים של השיטות שזה רק דרבנן. אם אדם מכוון לקיים מצווה עשה דאורייתא, הוא עובר על בל תוסיף. אז לכן יש סוברים שבנוסח של אנשי ייחוד, שיש נוהגים לומר, ואין בל כמצווה עצמת אומר, כמו שכתוב בתורה, וספרתם לכם באחורת השבת וכו'. ויש אומרים יותר מזה, ואין בל כמצווה תעשה של ספרת אומר, כמו שכתוב בתורה, וספרת לכם. יש אומרים שלא כדאי כך לומר, אלא רק להגיד, לא להגיד מצוות עשה, אין בעל לקיים מצוות ספירת עומר, לא להגיד מצוות עשה של ספירת עומר. וגם לא להגיד כמו שכתוב בתורה וספרתם לכם, אלא להגיד וכתוב בתורה וספרתם לכם. שלא יהיה משמעות בדבר הזה דאורייתא, כי זה מחלוקת להלכה. אז אם דרבנן, חבל כפי הלכה, אם זה דרבנן, דרבנן, דאורייתא, דאורייתא. אז המימר סובר שרבנן בתקן שני דברים, א', בזמן זה רק דרבנן, ב', כשזה דרבנן, חכמים תקנו רק את עיקר המצווה ולא את כל הפרטים, באיזה סיבה ככה ראו לתקן. רבנן ורבה שחולקים עליו אומר הגר"א, בסימן תף פיתת סעיף ד', דעת הרמב"ם ועוד שסוברו את זה דאורייתא הם סוברים, כל הטעם שרבנן ורבה שחולקים על המימר ואומרים שגם בזמן זה אין ספור ימים ושבועות, כי הם סוברים שבזמן הזה הספירה כן דאורייתא. הם מודים לסברה של המימר, שאם בזמן הזה הספירה היא לא דאורייתא, אז ראוי לתקן לספור רק את הימים ולא את השבועות. אבל הם רואים עיקר ההנחה הראשונה שבזמן הזה היא דרבנן, הם חולקים על זה, הם סוברים שגם בזמן הזה זה דאורייתא. ואילו התוספות והשולחן ערוך שסוברים שבזמן הזה זה רק דרבנן, הם סוברים ההפך. שבעיקר הדבר שהמימר אמר, שבספירת בו זה דרבנן, גם רבנן ורבה שמודים. רק הם סוברים שגם כשרבנן תקנו, כל זה תקון רבנן כן, דאורייתא תקון, והם תקנו את כל חלקי המצווה, גם ספור ימים וגם ספור שבועות. זאת אומרת, בקצרה, תוכן דברי הגר"א, שהמימר חידש שני חידושים, ונחלקו הרמב"ם והתוספות, באיזה משני החידושים האלו חולקים רבנן ורבשי. על הדין ההנחה למעשה של המימר, רבנן ורבשי חולקים. הדין שלו בנוי על שתי יסודות. השאלה על איזה משתי היסודות שלו הם חולקים. הדין שלו שהוא היה סופר המימר רק אם ולא שבועות בנוי על שתי יסודות, רק ספירת העומר זה רק דרבנן. והשאם זה רבנן, אז זה רק ימים ולא שבועות. רבנן ורבשי חולקים עליו הלכה למעשה אומרים ספור גם ימים ושבועות. צבא הרמב"ם הם מודים לו שבדרבנן לא ראוי לתקן הכול, אבל זאת אומרת זה דאורייתא. ואילו התוספות אומרים לא, הם מודים שזה דרבנן, אבל זאת אומרת שגם בדרבנן ראוי לתקן הכול, כל תקנות רבנן, כן דאורייתא. עד כאן דברי הגר"א, זמן תף פיתת סעיף ד'. זה יותר בקצרה, אבל זה, כל זה כתוב שם בהגר"א. עכשיו צריך להבין אבל, בעיקר המחלוקת אם זה דאורייתא או דרבנן, זמן בסוגיה מאיפה זה יוצא, אבל בפסוקים מאיפה זה יוצא. אז כתוב בפרשת תמור כך, יש כתוב את מצוות הפסח, בפרק של פרשת המועדות, אז כתוב את... דבר ראשון כתוב את השבת. סתם לדעת שפרשת שבוע שלנו כתוב את מצוות שבת. מבואר בספרים שבכל שבוע, כל התורה כולה מהירה בכל הזמנים, אבל בכל שבוע באופן מיוחד, האורות של מה שכתוב באותו פרשה מהירים. אז יש לנו השבת, את מצוות שבת, אז יש אורות מיוחדים של השבת בשבוע הזה, אז כל אחד יראה איך כמה שיותר להיזהר על שבת, כמה שיותר לשכנע אחרים לשמור שבת. יש לנו בפסוק בפרשה הזאת פסוקים אחדים לפני השבת, בפרק כ"ב, פסוק ל"ב, יש את הפסוק ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני אדוני מקדשכם. אז יש פה מצוות עשה דאורייתא לקדש את השם יתברך בעם ישראל. כשאדם משכנע אנשים לשמור שבת, מקיים את המצווה הזאת. ומיד אחרי זה בסמוך, המצווה הבאה שמיד אחרי זה כתובה זה מצוות שבת. מיד הפסוק מסתיים, הפרק הזה מסתיים בעוד פסוק, הוא מציא אתכם בארץ מצרים להיות לכם אלוהים. אני אדוני, אחרי זה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר בני ישראל, אמרת עליהם ועובדי אדוני שיגרו אותם מקרבנו לשלם אדוני. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי שבת שבתון, מקרא הקודש כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לאדוני בכל מושבותיכם. אז כתוב כאן מצוות השבת דבר ראשון, וכתוב בכל מושבותיכם, זה מרמז על זה שכל אחד ידאג שבכל המקומות ישמרו שבת. אז זה כתוב, זה המצווה הכי סמוכה למצוות הקדשתי בתוך בני ישראל. אז יש פה רמז שכשאתה בא לקרב אנשים להשם ברך, מהדברים הראשונים ללמד אותם זה לשמור את השבת. אז זה נכון תמיד, המפרט שבא עכשיו זה הפרשה הזאת שלנו. מאיפה רואים שבכל שבוע מאיר במיוחד הפסוקים של אותה פרשה של אותו שבוע? רואים את זה מדברי האריזה, שהאריזה אומר שהשישה שבועות שקוראים בהם, שנקראים ימי השובבים, שקוראים בתורה את הפרשיות, שמות וערה, בו משלח את רוב משפטים, ראשי תיבות שובבים, הם הזמן הכי מסוגל בשנה לתיקון של שמירת הברית, ולחזור בתשובה על מה שאדם נכשל בזה. ולמה? אז הוא מסביר שעל פי הסוד של מה של התוכן של הפרשיות הם, מה שהיה שיבוד במצרים ויציאת מצרים, ואחרי זה מתן תורה, ואחרי זה מה שכתוב בפרשת משפטים, זה בפסוקים האלו מרומז הכוח של התיקון של העניין של גמירת הברית. אבל התורה הזאת נמצאת כל השנה. אז בית המצווה יש להיות קדוש ולחזור בתשובה על מה שנשאלו כל השנה. אבל בשבועות שקוראים את זה בתורה, כל השבועות האלו, הוא מדבר על ימי החול, הוא מדבר על הצום, בשבת הוא אומר לא על הצום. אז זאת אומרת, גם ימי החול של אותם השבועות מאירים באופן מיוחד מה שכתוב בפרשה. אז בשבוע הזה במיוחד יש לנו את המצווה שנקדשתי אותו בני ישראל, בכללות, לקדש משה ברך בעם ישראל בכל הדברים, אבל בפרט על מצוות שבת שכתובה ממש ממש סמוך לזה פרשייה על יד פרשייה. אנחנו רואים שהעניין של סמיכות הפרשיות מלמד דברים. בפרשת ויקל כתוב לנו מצוות שמירת שבת, ומיד אחרי זה את מלאכת המשכן. אומרת הגמרא במסכת חגיגה דף י, שמזה אנחנו לומדים שהשורש של המלאכות שאסורות במשכן לומדים שאסורות בשבת, לומדים מהמשכן את המתת אבות מלאכות שכתובים במשנה בשבת הן ג' עמוד א'. אז גם פה אנחנו רואים מהסמיכות שבמיוחד מלמד את מצוות שמירת שבת. אז כל אחד שיש לו ידידים או קרובים שלצערנו עוד רחוקים מהשם ברך, תראה תמיד, אבל בפרט השבוע הזה כמה שיותר לשכנע אותם לשמור שבתות, בפרט את השבת הזאת. אחרי זה כתוב את הפסח, שכתוב שוב פעם, אלה מועדי אדוני מקרא קודש, שתקראותם מועדם. חודש הראשון, חודש הראשון בתורה זה ניסן. ספירת החודשים הוא יותר גמר ראש מה פרק ראשון. כל מקום שיש ספירת חודשים בתורה, זה מתחיל מניסן. כתוב בפרשת בו, על חודש ניסן. החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אז כתוב בחודש הראשון, ב-14 לחודש בין ארבעים פסח לאדוני, 15 יום לחודש הזה, חג המצות לאדוני, שבעת ימים מצות אוכלו. ביום הראשון מקרא קודש שיהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, מקרבתם משל מי שבעתם ביום השביעי מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. זהו, עד כאן מה שכתוב בפסח, פה בפרשת אמור, זה חמישה פסוקים. מיד אחרי זה, קורבן העומר, ואחרי זה ספירת עומר. אז קורבן העומר כתוב כך, וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל, ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן. והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם, מחרת השבת הניף אלו הכהן. ועשיתם ביום הנבחם את העומר כבש תמים את שנתו לעולה לאדוני, ומנחתו שני עשרונים סוד גלולה, ושם נשאל עד מהר איך נכוח ונפקו יען וניטאים, ולחם וקלים וחרמל לא תוכלו עד עצם יום הזה, ויחם את קורבן אלוהיכם, חוקת המדורותיכם וכל משמעותיכם. אז זה הפסוקים האלו, שש פסוקים של קורבן העומר, שמביאים אותו בט"ז ניסן, כי כתוב מחרת השבת, אומרת הגמרא במסכת מלאכות דף ס"ח וס"ו, שמה שכתוב פה מחרת השבת, השבת שאמורה כאן הכוונה היא יום טוב ראשון של פסח. הצדוקים היו אומרים שהכוונה היא לשבת שבפסח. אם זה יום ראשון או ראשון שבת באמצע חול המועד, אז מתחילים ספורט העומר לדעתם המשובשת, ממוצאי יהיה שבת. אבל זה לא ככה, הם משובשים, ומתחיל השבת שכתובה פה הגמרא מביאה לזה ראיות, שהכוונה היא יום טוב ראשון של פסח. ואז מיד מוצא לדבר ראשון, אז הוא מספור את העומר כמו שספרנו. אז על כל פעמים, אז פה כתוב בדבר ראשון, לפני ספירת העומר מוצאת קורבן העומר, שביום ט"ז בניסן מקריבים קורבן העומר, זה כולל שני דברים. עומר של תבואה, זה הסירית היפה של תבואה שמביאים, וזה מסעורים, הגמרא לא מביאה פה את זה מסעורים, וכבש תמים בית שנתו לעולה, קורבן עולה. זה שני דברים שמביאים בקורבן העומר. עכשיו, מפסוק ט"ו והלאה, מצוות ספירת העומר, ואחרי זה חג שבועות. וספרתם לכם מאחורת השבת ביום אבי החמת עומר תקופה, שבע שבתות בו תהיינה. עד מאחורת השבת השביעית סבור 50 יום, והקרבתם את הרחת השעה לאדוני. המנחה של יום החמישים זה הקורבן של חג שבועות, ואחרי זה כתוב בתורה, באריכות את חג השבועות. ממושבותיכם תביאו לחם תקופה, שתיים, שני עשרונים סולת תהיה לך, אבל תאפן הביקורים לאדוני. ויקרבתם ללחם שבעת כבשים במבנה שנה ופעם במכה אחת ואלים שניים יהיו עולה לאדוני וחתם מצקיים ישר אף נורח לאדוני ועשתם שעיר זמחת לחטאת שני כבשים בני שנה עם צבח שלמים והניף הכהן אותם על לחם המקורים בפעלת הבעל שני כבשים קודש יהיו לאדוני לכהן אז זה הקורבנות המיוחדים של שתי הלחם ומה שניבה לזה בחג שבועות ואז כתוב בסוף כ"א וקראתם בעצם היום הזה דהיינו ביום החמישים חג שבועות קראתם בעצם היום הזה מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. וכיוון שדיברו פה על עניין היה קציר, אז יש פה עוד פסוק נוסף, וקוציכם וקציר ארציכם, לא תכלה פעצתך וקוציך, אבל תצטרך לא תלקט, נבלגר את עזבותם, אני עד מה יביכם. זה סיימו את העניין של חג הפסח, קורבן העומר, ספירת העומר, וחג השבועות. ארבעה דברים. ואחרי זה מתחיל ראש השנה ויום הכיפורים, ושמיני, וחג סוכות ושמיני עצרת. ובסיום כתוב, וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל. על כל פנים, אז כתוב לנו, מה התאריך שכתוב לנו פה לקורבן העומר? תאריך אחד, ממחרת השבת. ממחרת השבת. והניף את העומר לפני אדוני לצורכם, ממחרת השבת הניפנו הכל. זה התאריך היחיד שכתוב לזה בתורה. אחרי זה מצוות ספירת העומר, מה כתוב? איזה תאריך? שני תאריכים כתוב. וספרתם לכם ממחרת השבת. מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות בו תהיינה. אז כתוב פה שתי הגדרות ממתי מתחילים לספור. א', ממחרת השבת, ב', מיום אביאכם את עומר התנופה. שני הגדרות. אז אפשר לפרש כך. המימר שסובר שספירת עומר בזמן זה דרבנן, וכך פוסקים התוספות, והשולחן ערוך, והבית יוסף, ועוד הרבה פוסקים, הם סוברים. כיוון שלא מתקיים מה שנאמר מיום אבי אחרי מועד תמר התנופה, אז אין מצוות ספירה. הספירה נאמרה מאחורת השבת מיום אבי אחרי מועד תמר התנופה. היום אין לנו, לא היה אומר התנופה, אין מצוות ספירה, אין את המצוות דאורייתא. אבל הרמב״ם והחינוך סוברים כמה זה דאורייתא סוברים. אם היה כתוב רק וספרתם לכם מיום אבי אחרי מועד תמר התנופה, אז באמת זה היה בזמן זה רק רבנן. אבל כיוון שהתורה הוסיפה מילים וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אבי אחרי מועד תמר התנופה, מה זה בא לומר? כיוון שקיים מחרת השבת, אז יש מצוות ספירה. כי אם ספירה בזמן זה רק רבנן, מספיק לטוב, ספרתם לכם מיום אבי אחרי מועד תמר התנופה. ואנחנו יודעים שזה מחרת השבת, כי ממש פסוקים האחרונים לפני כן כתוב. והניף את העומר לפני אדוני מצאתכם, ממחרת השבת יניפנו הכהן. אז זה מיום ויחד בדבר התנופה. אז למה צריך לכתוב שוב פעם שזה מחרת השבת? אלא ללמד אותך שגם אם לא זכינו שנתקיים בשנה הזאת מיום ויחד בדבר התנופה, אבל כבר שהממחרת השבת קיים, אז יש שוב דאורייתא. זה בפשטות ביאור המחלוקת בילפותות בין השיטות של ספירת העומר דרבנן, שזה ודאי יש אמורה סובר ככה מימר, וגם כמה ראשונים סוברים כך, ולבין ראשונים שסוברים שהרבנן ורבשי חולקים על זה ופוסקים אותם, זה דאורייתא. השאלה, איך לפרש את הפסוק הזה, וסרתם לכם מאחורת השבת ויום אחרי מועד תנופה. לפי המאמר, העיקר זה שיהיה ביום אחרי מועד תנופה. מאחורת השבת זה רק הזמן שמביאים את עומר התנופה. ואילו לפי הרמב״ם והחינוך ועוד שסוברים דאורייתא, כי הם סוברים שנוסף על מאחורת השבת ללמד אותנו, זה דאורייתא גם בזמן הזה. עכשיו, יש פה שאלה מעניינת מאוד, אבל נקדים לשאלה הזאת להקדמה כדי להבין את השאלה. בגמרא במסכת ראש השנה, בפרק ראשון כתוב כך. תני רב שמעיה, עצרת פעמים חמישה, פעמים שישה, פעמים שבעה. מה זה עצרת? עצרת, כשכתוב בגמרא או במשנה עצרת, הכוונה לחג השבועות. בחומש אף פעם לא נקרא חג השבועות בשם עצרת. הימים היחידים בתורה שנקראים בשם עצרת בחומש, זה שביעי של פסח ושמיני עצרת שבסוף סוכות. בפרשת אמור כתוב, בפרק של המועדות בפרשת אמור, אז על סוכות כתוב כך, שבעת ימים, נתחיל מההתחלה, וידבר אדוני משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים לאדוני. ביום הראשון נקרא קודש כל מלאכת עבודה נעשו, שבעת ימים תקרבו אישה לאדוני, ביום השביעי נקרא קודש שיהיה לכם, והקרבתם אישה לאדוני, עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו. אז פה כתוב על על שמיני עצרת שבסוף סוכות, מה שאנחנו פה בעצרת זה שמחת תורה, אז כתוב עליו עצרת אי. בפרשת פנחס, שם כתוב את הקורבנות, בפרק כ"ח וכ"ט. אז בפרק כ"ח כתוב שם על חג הפסח. על שמיני עצרת של בסוף סוכות כתוב שם בפרק כ"ט פסוק למדי, ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. זה הביטוי שמיני עצרת. בפרשת אמור כתוב ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם וקרבתם של השם עצרת היא. אז כתוב על יום השמיני את המילה עצרת, אבל לא כתוב את המילים סמוך אחד ליד השני, שמיני עצרת. זה בפרשת אמור על שמיני של סוכות. אבל בפרשת פנחס כתוב בקורבנות, ביום השמיני עצרת תהיה לכם. פה לקוח ביטוי שמיני עצרת. כמו שאנחנו אומרים בלי נדר בנוסח של התפילה, בערבית שחרית מוסף ומנחה בשמיני עצרת, את יום שמיני חג עצרת הזה, יש אומרים יום חג שמיני עצרת הזה, כלומר זה ביטוי מילים, הצירוף המילים שמיני עצרת, זה כתוב בפרשת פנחס. בפרשת ראה, בחומש דברים, בסוף הפרשה גם כתוב שם את המועדות. אז כתוב שם, בפרק ט"ז פסוק ח', ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך לא תעשה מלאכה. אז זה כתוב על שביעי של פסח, שביעי עצרת. ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת לאדוני אלוהיך לא תעשה מלאכה. אז כמו שקוראים מסוכות ליום השמיני, שמיני עצרת, אפשר היה לקרוא בשביעי של פסח, שביעי עצרת גם כן. אבל לא רגילים לקרוא כך. אבל כל פעמים בתורה זה הפעמים היחידות שכתוב את המילה עצרת, כמדומני. פעמיים על שמיני עצרת שבסוף סוכות, אחד בפרשת אמור ואחד בפרשת פנחס, ובפרשת פנחס כתוב את צירוף המילה שמיני עצרת, ובפרשת ראה זה כתוב על שביעי של פסח. על חג שבועות אף פעם לא כתוב עצרת בתורה. מאידך גיסא, בגמרא, כל פעם שכתוב סתם עצרת, במשנה ובגמרא, הכוונה לחג שבועות. זה דבר חידוש, שהשתמשו בחז"ל בלשון שונה מהתורה, שבתורה אף פעם חג שבועות לא נקרא עצרת, רק שמיני של פסח, שמיני של סוכות ושמיני של פסח. ואם בגמרא כתוב סתם עצרת, זה תמיד חג שבועות. אז כמדומני שהרמב"ן באיזה מקום העיר על זה, אני זוכר כרגע עכשיו מציין את המקום בדיוק שהרמב"ן אומר את זה, ונדמה לי שברמב"ן מבואר, או שאומרים את זה על פי הרמב"ן, זה בא לרמז, הרמב"ן כותב באיזה מקום, שכל הימים מחג פסח עד חג שבועות, זה כאילו כאין חול המועד כזה, לא ממש הלכתית, אבל כאין. זאת אומרת, זה המשך אחד מפסח עד שבועות. כמו שבסוכות יש ראשון של סוכות, חג, שמיני חג, ובאמצע חול המועד. בפסח יש ביום הראשון חג, ביום שביעי חג, ובאמצע חול המועד. גם פסח וסוכות זה מתחיל בפסח ונגמר בשבועות. אז לכן חז"ל קראו לזה עצרת, לדמות אותו לשמיני עצרת ולשביעי של פסח שבתורה מקיים עצרת, להשריש בנו את הידיעה הזאת של הקשר בין החגים האלו והקדושה שיש בימים שביניהם. הנה, אני רמב"ן בפרשת אמור, בסוף הפרק של קרוב לסוף, בסוף דבריו על הפרק של המועדות, קרוב לסוף הפרק, לא בסוף, בפסוק ל"ו, אז מה שכתוב שם, עצרת היא לגבי שמיני עצרת, אומר הרמב"ן כמה פירושים מה זה המילה עצרת, ושזה מלמד על זה שזה הסוף של החג, יש התחלה וסוף ובאמצע החול המועד. אז אומר הרמב"ן מוסיף על זה, וציווה בחג המצות שבעה ימים בקדושה לפני עמדה אחר, כי כולם קדושים בתוכם השם, ומנע ממנו 49 יום, 7 שבועות כימי עולם, וקודש יום שמיני כשמיני של חג, והם מסורים בדיים ככולו של מועד, בין הראשון שלו בחג, והוא יום מתן תורה, שרם בו את אישה הגדולה ורם שמו בתוך האש. ולכך יקראו רבותינו ז"ל בכל מקום חג השבועות עצרת, הוא כי יום שמיני של חג שקראו הכתוב כן. אז הרמב"ן בפרשת אמור בפרק של המועדות בפסוק ל"ו, שחז"ל באו בזה שקראו תמיד עצרת לחג השבועות, וצריך להסביר את דבר, כלומר קראו רבותינו, יש פה קושייה, התורה בשום מקום לא קוראת לתורה לחג שבועות עצרת, והתורה כן קוראת לחגים אחרים עצרת, שמיני עצרת פעמיים ושלישי פסח פעם אחת, אז למה חז"ל שינו לקרוא את זה על דבר, על אלו שנקרא בתורה לא משתמשים בזה, ועל זה שזה כתוב ולא כתוב בתורה כן משתמש בזה? אז הוא אומר, זה בגלל שזה בא ללמד שחג שבועות קשור לחג המצות. ציווה בחג המצות שבעה ימים קשה לפעמים לאחריהם, כולם קשו מתוכם השם, ומנע ממנו 49 יום, 7 שבועות כימי עולם, וקידש יום השמיני דהיינו חג שבועות כשמיני של חג, והימים הספורים בינתיים, כל המספירה אתה אומר, כחולו של מועד, בין הראשון לשני בחג. כל הימים הספירה אתה אומר, דומים במידה מסוימת לימים שבסוכות בין יום ראשון לשמיני. ומזה היום האחרון? זה יום מתן תורה שרם בו יתושע גדולה ואב שמה מתוך האש. זו תורות גדולה להתחזק בעבודה את השם בהם ספירת עומר. כתוב בהרשש בספר הרמש"ל שר בזצן, בספר נהר שלום, בדבריו לספירת עומר ופסח כותב ודע, כי ימי הפסח וספירת עומר הם שורש לכל השנה כולה, ובדרך שאדם הולך בימים האלו, פעם מוליכים אותו בכל השנה כולה. זה אומר, אז הסברנו רק את המילה הראשונה של הברייתא, של עצרת, מה הכוונה? חג שבועות. אז תנא רבי שמעיא, עצרת, פעמים 5, פעמים 6, פעמים 7. הכיצד? שניהם מלאים 5, שניהם חסרים 7, אחד מלא ואחד חסר 6, מה הכוונה? אם אחד ישאל את מישהו באיזה חג שבועות, כולם יודעים להגיד, זה 6 בסיוון. וזה לא סתם מילתא בעלמא, זה תאריך שנרמז בתורה. יש כתוב בגמרא במסכת שבת, דף ח עמוד א', אומרת הגמרא במסכת שבת, דף ח עמוד א', אמר ריש לקיש, מה היא תכתיב בפרשת בראשית פרק א', ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי, לפני ויחולו. נוהגים להגיד לפני שמתחילים ויחולו בקידוש, יום השישי ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. יום השישי זה מהפסוק הקודם, ויחולו זה תחילת פסוק, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם, זה פסוק שלם. מאיפה בא המילים יום השישי? לפני כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר יום השישי. הפסקה, ויחולו השמיים וארץ וכל צבאם. אז למה אומרים באמת יום השישי לפני ויחולו השמיים? יש כמה תאים, אחד התאים ש... יוצא השתות י' כו' כיום השישי ויחולו השמיים. גם בויחולו יש למדי תיבות, ובנוסח של הקידוש למדי תיבות יחד 70, יש עניין זה 72, כנגד שם קדוש של 72. אז אומרת הגמרא, אמר ריש לקיש, מה היא תכתיב הערב ויהי בוקר יום השישי? היי יתרה למה לי? דהיינו, בחומש בתחילת בריאת בראשית, כתוב כל יום מה נברא, ובסיום כתוב את ה... את המספר של היום. ביום הראשון כתוב מה נברא ביום הראשון. ואחר כך, פסוק ה', ויקרא אלוהים לאור יום לחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר, יום אחד. לא כתוב יום האחד, יום אחד. אחרי זה כתוב ביום השני שנברא השמיים וכולי, ואז ויקרא אלוהים לרקיע השמיים, ויהי ערב ויהי בוקר, יום שני, לא כתוב יום השני. אותו דבר וכן הלאה בשאר הימים, אותו דבר ברביעי, חמישי, אבל ביום השישי כתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. למה פה כתוב פתאום, עם ה' הידיעה? אומרת הגמרא במסכת שבת, אף פריחת המודעת, באמת זה רש"י על התורה, בסוף פרק א' של פרשת בראשית, זה בא לרמז על יום שישי ידוע. איזה יום? שישה בסיוון שבו נתנה תורה לישראל. שהקדוש ברוך הוא, מה זה קשור לבריאת העולם? שהקדוש ברוך הוא עשה תנאי עם מעשה בראשית. מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר להם, אם ישראל מקבלים את התורה אתם מתקיימים ועם לאו, אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו. ובמחר ולא נתצל שגם אחרי שקיבלו את התורה, כמה חיות יש בעולם? זה תלוי כמה עם ישראל לומדים את התורה. אדם יבוא לשמיים, אומרים לו, יש לו שכר שבלילה פלוני הוא הציל אוטובוס מתאונה בקריית שמונה, מנה עשרות הרוגים. אבל אני מימי א' לא הייתי בחיים שלי בקריית שמונה, וב' אני לא יודע, אני לא רכב בכלל, ובפרט הוא אוטובוס. אז מה אתה מדבר בכלל? אמרו, לא, זה לילה אחד למדת חזק, כמו שאמרת את עצמך בדברים לא טובים, ובזכות זה ניצלו שם מתאונה, אז יש לך שכר על זה. לעומת זה, באדם לשמיים, פתאום אומרים לו, תובעים אותו על זה שאיזה אנשים נהרגו בוונצואלה. ואני אפילו לא יודע איפה זה בגלובוס וונצואלה, מה אתם רוצים ממני? אמרו לו, לא, זה לילה אחד, הוא ביטל מתורה, הוא נשאל באיזה דברים, ובגלל זה נהיה בשמיים דברים לא טובים, וכך זה קרה שם הרוגים, הוא עכשיו מביא חשבון על זה, כך כתוב במחר ולא נצמצם את השחיים. עצמו שהקדוש ברוך הוא ראה את העולם דו סטרי. יש העולמות העליונים ויש העולם שלנו. לפי כמה יש אור בעולמות העליונים, לפי זה המצב בעולם הזה, כמה יש חיות, כמה יש הצלחה וכו' וכו'. אבל במה תלוי כמה אורות יש בעולמות העליונים? לפי כמה תורה ומצוות יש פה בעולם הזה. כשאדם פה עושה, לומד תורה ומקיים מצוות, הוא אומר אור גדול בעולמות העליונים, שמביא שפע של הצלחות מכל הסוגים פה לכדור הארץ. ומחס ולהפך, הוא עושה חושך בעולמות העליונים, שהשם ישמור מה זה גורם. אז זה הכל במצא הגמרא במסכת שבת דף פרק עמוד א'. אבל, מי אומר פשוט ריבש, אם אנחנו מעיינים בתורה, במצוות של חג השבועות, לא כתוב בשום מקום בתורה התאריך של חג השבועות. מתי זה? לא באיזה חודש ולא באיזה... בכמה לחודש. בכל פרשת תמור, שיש שם את כל פרשת המועדים, אז כתוב את התאריך המדויק, כל מור. אלה מועדי אדם יקרא ראשון תקראו אותם מועדם. חודש ראשון ב-14 לחודש בין 4 פסח 4, 15 יום לחודש חג המצות, נאי שבת מצות אוכלו. וכן הלאה, אחרי זה כתוב על ראש השנה. דבר לישראל מור בחודש שביעי באחד לחודש, חודש שביעי זה תשרי, מתחילים לסעד סעד, יעשי ואת המוזר, אבל הוא תשרי. חודש שביעי באחד לחודש, אז זיכרון תרועה מקרא קודש. חודש שביעי, אני רוצה שיהיה לך בשבתות, זיכרון תרועה מקרא קודש. אך בעשור לחודש שביעי הזה יום הכיפורים. אחרי זה, ב-15 יום לחודש שביעי הזה חג הסוכות. אותו דבר פרשת פנחס בקורבנות, על כל קורבן כתוב דבר ראשון את החודש וכמה לחודש. על חג שבועות בשום מקום בתורה, גם פרשת אמור, גם פרשת פנחס, גם שם, בשום מקום לא כתוב תאריך. לא איזה חודש ולא כמה חודש, מה הפירוש בזה? כי עושים וספרתם לכם, סופרים ממוצאי יום טוב ראשון, כתוב סופרים 49 יום, יום החמישים, זה חג שבועות, אז נתבור, סופרים ממוצאי יום טוב ראשון, חודש נציין כמה ימים זה, תמיד למד יום. מוצאי יום טוב ראשון זה מוצאי תתווה ולתציין, אז יש לנו 15 יום. חודש יער כמה זה? 29 יום, 29 עוד 15, 44. אז אתה מגיע ליום החמישים בסיוון, אז זה יוצא שישה בסיוון. השישה בסיוון זה יום החמישים, אז זה חג שבועות. אבל, אומר הרב שמאי, הכל זה נכון בימינו, שמקדשים את החודש, את הקובעים את החודשים, לפי לוח קבוע, כמו שמבואר ברמב"ם, בהלכות קידוש החודש. הרמב"ם בהלכות קידוש החודש, פרק ו', ז' וח', כותב את הצורה שבה מחשבים היום את החודשים, את כללי הקביעות החודשים. והוא כותב את זה הרמב"ם אחרי זה בפרק י"א הלכה ד', שהחשבון הזה שעד פיו נוהגים בימינו, הוא אומר, זה החשבון שמחשבים היום זה על זה, שאין שם בדין לקבוע על הראייה, שהם מחשבים בו היום אפילו תינוקות של בית רבן מגיעים עד סופו בימים אחדים. כך כתוב הרמב"ם בהלכות קידוש החודש, אבל אומר הרמב"ם, בזמן שהיה סנהדרין, היו מקדשים על פי הראייה. אם עדים ראו את הירח, בסוף החודש, לאיזה זמן, הירח נעלם, לא רואים אותו. לפי הצורה של העמידה של השמש והירח, כדור הארץ, ככה זה הולך שבסוף החודש יש זמן קצר שלא רואים את ה... יש איזה זמן שלא רואים בכלל את הירח. ברגע שעדים רואים את החודש, את הירח, הולכים לסדרין להעיד, ולפי זה קובעים את החודש. והסדרין צריכים לדעת היטב איפה הירח נמצא ואיך הוא נראה, כדי לדעת אם מה שהם יודעים זה נכון או שהם סתם שקרנים, או שאולי הם טעו, ראו איזה ענן, אם זה לא במקום ש... המקום שהם אומרים איפה הם ראו את זה, זה מקום שבכלל הירח לא שם נמצא, אז זה כנראה איזה עננים או שהם שקרנים, כנראה זה הדרך. אז זה לדעת בדיוק איפה הירח נמצא, באיזה שעה, מתי אפשר לראות אותו, מתי לא, מתי הוא עדיין לא מתגלה, מתי אפשר לראות אותו, ובאיזה גודל רואים אותו, ובאיזה מקום, באיזה צורה, כל זה, אז זה חשבונות מסובכים מאוד שהאמא פה מסביר. אבל החשבון שהיום נוהגים זה חשבון אחר שהוא קל יחסית. אז בזמן שמקדשים על פי הראייה, אז כן, בחשבון הקבוע שכתוב של היום, אז כתוב ברמב"ם כלל, איזה חודש מלא ואיזה חודש חסר, אז הרמב"ם כותב, כך, תשרי לעולם מלא, תבט לעולם חסר, ומתבט ואילך אחד מלא אחד חסר על סדר, תבט חסר שבט מלא, אדר חסר זה ניסן מלא, יר חסר סיוון מלא, תמוץ חסר אב מלא, אלול חסר, שדה מעוברת אדר ראשון מלא ואדר שני חסר. אז זאת אומרת כך, יש, נשארו שני חודשים בחשבן בכסלו, פעם שתיים מלאים, פעם שתיים חסרים, פעם חשבן חסר, כסלו מלא. אז זה הרב במדרכות משכות פרק ח' הלכה את ו', זאת אומרת, יש שנים שכל השנה, כל השתים עשרה חודשים, לפי הסדר, אחד מלא, אחד חסר, תשרי מלא, חשבן חסר, כסלו מלא, תבט חסר, שבט מלא, אדר חסר, ניסן מלא, אייר חסר, סיוון מלא, תמוז חסר, אב מלא, אלול חסר. כך זה הולך כל השנה. יש שנים כאלו, השנים כאלו נקראים שנה שהיא כסדרן. ויש שנים שנקראים שנה שלמה, מה זה שלמה? שחשבן וכסלו שני מלאים. מה החריג פה? שגם חשבן מלא. בשנה שאמרנו קודם, חשבן היה חסר, כי אחד מלא אחד חסר לפי הסדר, כל השנים זה חודשים, שש חסרים, שש מלאים, אחד ככה, אחד ככה לפי הסדר. אבל יש שנים שיש חריגה אחת מזה, שחשבן מלא. ויש שנים שיש חריגה הפוכה, שגם כסלו חסר, זה נקרא שנה חסרה. שנה שהכל אחד אחד, אחד מלא אחד חסר, נקרא שנה כסדרה. שנה שיש חריגה שגם חשבן מלא, זה נקרא שנה שלמה. שנה שיש חריגה שגם כסלו חסר, זה נקרא שנה חסרה. זה נקרא שנה חסרה. כן, שנה שלמה, מספר הימים שיש בה, שנה כסדרה, מספר הימים שיש בה, זה שינו דלת. שנה שחשבן וכסלו שתי מלאים, יש בה שינוי ימים, כמניין שנה בדיוק. ושנה שחשבן וכסלו שתי חסרים, יש בה שינוי ג' ימים. זה בשנה הרגילה שיש בה 12 חודשים. שנה מעוברת, יש בה עוד חודש נוסף, שתי אדרים. כן? אדר בשנה רגילה הוא תמיד חסר. אם יש שתי אדרים, אז אדר ראשון מלא ואדר שני חסר. אז זה הכללים. בשנה הרגילה שיש בה 12 חודשים, אז לפעמים הכל אחד אחד כמו שאמרנו, לפעמים יש חריגה שחשבן מלא, לפעמים יש חריגה שכסלו חסר, ויש עוד חריגה, אם זו שנה מעוברת, אז יש אף פעם ששבט מלא, גם אדר ראשון שסמוך לזה מלא, ואחר כך אדר שני חסר כרגיל, וניסן מלא וכו'. אבל כל מיני, ניסן תמיד למד יום, אייר תמיד כ"ט יום, אז יוצא שתמיד חג שבועות יום שישה בסימן, אבל בזמן שמקדשים על פי הראייה. אז לפעמים יכל לצעול שגם אייר וגם ניסן שתיהם מלאים, לפעמים גם שתיהם חסרים, לפעמים אחד מלא אחד חסר כמו היום. אז אם אחד מלא אחד חסר כמו היום, אז חג שבועות משישה בסימן, אבל גם אייר, גם ניסן מלא, וגם אייר מלא, אז יוצא שכבר בחמישה בסיוון, כבר נהיה יום חמישים. אז יהיה חג שבועות בחמישה בסימן. ואם ניסן ואייר שתיהם חסרים, אז רק בשבעה בסימן יהיה יום חמישים שהוא חג שבועות. אז כך כתוב כל זה בגמרא בקצרה, כל גמרא בראש השנה, דף ו' עמוד ב', כמו שקראנו קודם. תני רב שמעיה, דף ו' עמוד ב', תני רב שמעיה, עצרת, פעמים חמישה, דהיינו חמישה בסיוון, פעמים שישה בסיוון, פעמים שבעה בסיוון, הכיצד, שניהם מלאים, מי זה שניהם? ניסן ואייר, חמישה בסיוון, שניהם חסרים, שבעה, אחד מלא ואחד חסר, שישה. אז יוצא שלא רק שלא כתוב בתורה את התאריך של חג שבועות, אלא באמת אין תאריך, התאריך משתנה. לפעמים חמישה בסיוון, לפעמים שעה, לפעמים שבעה, זה חג חריג שאין לו דומה, אין דומה לו. והכל תלוי לפי ימי ספירת העומר. ובזה אפשר להבין בדבר הזה, גמרא במסכת מנחות, סמך עמוד ב'. הגמרא במסכת מנחות, דף סמך עמוד ב', אומרת ככה. תנו רבנן, וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. זאת אומרת, המצווה הספרת לנו פה שאני בו כתוב, וספרתם לכם באחורת שבת. אז כתוב לכם, וספרתם זה לשון רבים, נוסף מילה לשון רבים, לכם, שתהיה ספירה לכל אחד ואחד. מה זה בא לומר? אז יש בזה שתי פירושים בראשונים. כך כבר הרבה ביאור הלכה מסמן תפפיתת, ספרן שיש שתי פירושים בראשונים, מה זה בא לומר? פירוש אחד, יש לנו הלכה של שומע כעונה, לדוגמה. יש מצווה בפורים חובה על כל אחד ואחד מישראל לקרוא את מגילת אסתר, מתוך מגילה כשרה. אז מה אנחנו רואים? רואים בבית הכנסת, הבעל הקורא, קורא את המגילה בכל רע מתוך מגילה כשרה, והרבה מהאנשים מחזיקים מגילה מחומש, אין להם מגילה כשרה, והם גם לא קוראים, הם רק שומעים. אז איך הם מקיים את המצווה שצריך לקרוא את המגילה? מדין שומע כעונה, כיוון שהוא קורא גם מכוון להוציא אותם ידי חובה, והם מכוונים לצאת ידי חובה, אז הם יוצאים בקריאה שלו. פרש מצוות עשה דאורייתא של שופר בראש השנה. אז התוקע תוקע, וכולם שותקים ושומעים. הוא מוציא אותם ידי חובה. בספירת העומר, אם החזן אמר ביום החמישי, היום החמישי הם לא מכיוון להוציא את כולם, והם לא אומרים, הם שותקים. מה הדין? יש מחלוקת גם פוסקים בזה. מבין את זה, המשנה בעוצמת דף פ"ט. יש לנו זה טוב. כמו כל המצוות, כמו רוב המצוות, לא כל רוב. ויש לנו את זה לא טוב. למה? הם סוברים, זה כוונת הגמרא. וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, זה בא ללמד, פה אין שומע כעונה. כל אחד ואחד צריך לספור. לכן התורה הוסיפה את המילה לכם. לא רק מספר, יותר מוספרתם אחר שבאת. מה זה לכם? שכל אחד ואחד ספור. אל תסמוך על שומע כעונה. והמשנה אמרה בסימן תף פ"ט, סעיף א', סעיף קטן ד', סעיף קטן ה'. אומר, כתוב בשולחן ערוך מצווה על כל אחד לספור לעצמו. אומר המשנה ברורה, נכתיב וספרתם לכם, משמע שהמצווה חלה על כל יחיד ויחיד. והנה משמע מזה בספירה היא לא כמו בשאר המצוות, אתה תלוי באמירה על עניין קידוש, והבדלה וכיוצא בזה. אם שמע לך והוא מתכוון לצאת ויוצא בזה משום תשמע כי עולה. ואחר גילתה תורה, יש כתוב לכם, זה לא יצא, כל כמה זה לא ספר בעצמו. אבל יש מאחורים שכתבו שלא כך, שכן יוצא. אז איך הם מסבירים את הגמרא? הלבוש מהחוק יעקב סוברים, כמו שאמרנו קודם, שפה אין שומע כיוני. כל אחד חייב לספור בעצמו, ואיך אחד להוציא ידי חובה את השני. אבל הפרי חדש בקל, וכך נוטע בברכי יוסף. אז איך הם מפרשים את הגמרא? מסביר המשנה ברורה. אומר, הוא מביא את הגמרא במנחות שראינו סמכם, בבית שכתוב תנו רבנן, ספרתם לכם את הספירה לכל אחד ואחד. אומר, שרש"י אומר על זה שכל אחד חייב לספור. אומר שברש"י משמע, כמו הלבוש בחוק יחור, שפה לא רואים שומע כעונה. אבל תוספות מה אומרים? וספרתם לכם שתהיה ספירה לכל אחד ואחד, שהיה סנקדאיתין שמספיק שבני נספרו. מגבי עבד כתוב, וספרת לך לשון יחיד. אומר, מה שמה בתוספות שבא להגיד שלא רק בית דין יספרו. זאת אומרת, אם לא היה כתוב בלשון רבים, היינו מפרשים שזה הולך רק על בית דין. למה כך לפרש? נעד שונה מכל מצווה שהיא על כל אחד מישראל, לא רק על בית דין. אז הכוונה היא כזאת. כתוב בה הפסוק בפרשת אמור. בתחילת העניין של מועדות. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אדוני ישראל אמרת למועדי אדוני, אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי. אחרי זה שוב פרטוט בפסוק ד', אלה מועדי אדוני מקראי אשר תקראו אותם במועדם. אמרו חז"ל, מה זה תקראו אותם? כאילו כתוב אתם, שהכוח של בית דין זה קובעת המועדות. בזמן שמקדשים על פי הסנהדרין, מה שהסנהדרין קובעים, זה הקובע. אם אחד יש לו חשבון אחר, אפילו אם הוא צודק, לא, מה שהבית התקבעו, אין להם, יש את הכוח המועדים, קביעת המועדים, תלויה בסנהדרין, בבית דין. בהם תלויה הקביעה של המועדים. זה שתי פסוקים בפרשת אמור שכתוב את זה. בפסוק ב', בפרק של המועדים, פסוק ב' כתוב. מדבר נס ואומר תעלי מועדי עלי אשר תקראו אותם מקראי קודש של מועדי, פסוק ד', אלה מועדי עלי אשר תקראו אותם במועדם. אז זה, אותם, זה כמו אותם אותיות כמו אתם, זה כתוב בלי ו', אין ו' אחרי א', זה מה אמר, אתם, שעם ישראל, הסנהדרין, הם הקובעים במועדים. אז חג השבועות, לפי מה נקבע, לפי ספירה שאתה אומר, אמרנו, לא כתוב תאריך בתורה. כתוב בתורה, במחרת השבת סופרים 50 יום, ואז נקבע, אז היינו חושבים, שזה התאריך של ה... שבו תלוי, זה רק הסנהדרין סופרים. אז אמרנו, ספרתם לכם כל אחד ואחד, אבל שומע כי עונה, זה משהו אחר, זה עכשיו שהוא ספר. אז המחלוקת הפוסקים שעובד במשנה ברורה סימן תף פיטי צעיף א' סעיף קטן ה' ובבור הלכה שם בדמור מתחיל מצווה על כל אחד וכו'. עכשיו נחזור בלי נדר לענייננו. אז יש בשו"ת בית יצחק, שם יצחק שמלקי זצ"ל, היה מגאוני עולם, הוא היה רב של למברג, הרב מצ'יבין זצ"ל שהיה פה בסוף ימיו. הרבה שנים פה בארץ ישראל, היה מספר בהתעוררות גדולה על הפעם שהוא זכה ללמוד את צורת צה"ל, הרב יצחק שמלקי זצ"ל. היה מגאוני עולם, מציאותו של הרב צ'יבין היה, זכה כמה פעמים להשתתף בשיעורים אצלו ולדבר איתו בדברי תורה. אז הוא שואל קושייה, לפי השיטות שספירת העומר בזמן הזה רק דרבנן, בגלל שכתוב שר נחמרת שבלביא ובבי חמת אומר תנופה, אז למה לא נגיד שגם חג שבועות זה רק דרבנן? כיוון שחג השבועות תלוי בספירת העומר. אין תאריך של חג שבועות רק אחרי שגם אמרו את ספירת העומר. אז אם אין ספירת העומר, אז אין רק שבועות. כך הוא שואל. אינני זוכר עכשיו אם הוא מתרץ משהו או לא. אבל הוא כתב דבר ודאי, שזה ודאי שזה לא כך. זה ודאי שגם מי שסובר ספירת העומר בזמן הזה, דרבנן מודה שחג שבועות דאורייתא. למה זה כל כך פשוט? לא פשוט מאוד. בשום מקום בש"ס לא נזכר שחג שבועות זה דרבנן. איך אפשר להמציא כזה דבר? הספירת העומר, כתוב בגמרא, שהמימר אמר שזה רק זכר למקדש, יש דיון, זה מוסכם, או שיש עבודת ברמה שחולקים עליו, אז כתוב בגמרא. ולא נזכר בהרבה מקומות דברים שמשמע זה דאורייתא, אבל חג שבועות, הגמרא מזכירה אותו בכל מקום, משמע זה כמו שבפסוק. הוא אומר, בפסוק שיש חג שבועות, נצטווינו את זה בתורה, והרבה מאוד פעמים מוזכר חג שבועות בפרשת משפטים, ובפרשת כי תישא, ובפרשת אמור, ובפרשת פנחס, ובפרשת ראה. חמש מקומות בתורה, אני זוכר עכשיו בעוד מקום חוץ מזה, חמש מקומות בתורה מוזכר חג שבועות. להגיד פתאום זה דרבנן, צריך היה להיות כתוב כזה דבר באיזה מקום בתורה, בגמרא, ולא נזכר, אז ודאי שזה דאורייתא, השאלה רק למה להבין. יש שו"ת בשם, נדמה לי שם שמעון, של רבי שמעון פולק זצ"ל, מחשבי חכמי הונגריה, בדור שלפני השואה, הוא באמת רוצה לתרץ שאולי באמת, לפי השו"ת ספרד דרבנן, אז גם חג שבועות דרבנן, אבל חלילה, ודאי זה לא כך. ראיתי ספר שמצרף את זה לסניף להקל באיזה שאלה הלכתית בחג שבועות וחס וחלילה, ודאי שאנחנו פוסקים להלכה בתורת, ודאי שחג שבועות זה דאורייתא גם בזמן הזה, יש לה רק להבין למה. אז ייתכן לומר כך, יש גמרא במסכת כריתות, פרק שני, תחילת פרק שני. מבואר שם בגמרא שכשגר מתגייר הוא צריך להביא קורבן עולה. אפילו עוף אחד, אבל הוא חייב להביא קורבן עולה כשגר מתגייר. אז שואלת הגמרא אם ככה נגיד שבימינו שאין קורבן, לא מקבל גרים? עונה הגמרא, אמר רב אבא יעקב, וכי יגור אתכם גר אשר בתוככם וגומר. עד כאן הגמרא. מה הכוונה? יש גורסים לדורותיכם, אבל גם לא גורסים את זה, הכוונה וכולי לזה. העניין של הגירות מוזכר בתורה בעיקר בפרשת שלח, בחומש במדבר. כתוב שם בפרק תתוו, אחרי פרשת נסחים, פרשת נסחים מתחילה, בתחילת פרק תתוו, ובסיום הפרשת נסחים כתוב כך. וכי יגור אתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה ישר יח לברוח על אדוני, כאשר תעשו כן יעשה. הקהל חוקה אחת לכם ולגר, גם חוקת פעם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני אדוני. אז כתוב פה לדורותיכם, גם בפסוק י' ד' וגם בפסוק י' ד' וחוזר שוב לידר את שתי הפסוקים. וכי יגור אתכם גר, או אשר בתוככם לדורותיכם, ועשה ישר יח לברוח על אדוני, כאשר תעשו כן יעשה. הקהל, פסוק ת' ו', הקהל חוקה אחת לכם ולגר, גם חוקת עולם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפני אדוני. אז כתוב פה פעמיים בעניין של גירות לדורותיכם. אז אומר הרב אח אבא יעקב, והפסוק הזה רואים, בפסוקים האלו רואים, שמצוות גירות זה נוהג לדורותיכם, לכל הדורות. אז גם בימינו זה נוהג. אז אף על פי שבימינו אין קורבן, הגירות נוהגת, בלי קורבן. כשיש בן מקדש, אז מביאים הגר חייב בלי קורבן. כשאין בן מקדש, אין עוד גר בלי קורבן. על דרך זה, התוספות בקידושין סמך בית עמוד בית, ועוד הרבה ראשונים, רמב"ן, רשב"א, מצווה ועוד, הרבה פוסקים מדברים על שאלה מאוד גדולה. איך בזמן הזה מקבלים גרים? הרי לכאורה היה צריך להיות לזה בדין של סמוכים, ובימינו אין לנו סמוכים. אז יש שני תירוצים בראשונים. תירוץ אחד הם אומרים ששליחותה יוקב דינן. כמו שכתוב בגמרא בגיטין פ"ח עמוד ב' ובבא קמא פ"ד עמוד ב', על כמה דברים שאיך אפשר היום לדון אותם, הרי אין לנו בדין סמוכים. אז אומרת הגמרא, הגמרא אמרה את זה אפילו בזמן הגמרא שבארץ ישראל היה סמוכים, אבל בבבל לא היה סמוכים. כי לסמוך אפשר רק בארץ ישראל. אם אחד נסמך בארץ ישראל והלך לבבל, הוא עדיין עכשיו סמוך, אבל במציאות לא כולם היו כך, אז איך הם דנים? אז אומרת הגמרא, שליחותה יוקב דינן. לא בכל דבר עשו את השליחות, אבל אומרת הגמרא, בקטין פ"ח עמוד ב', ובבא קמא פ"ד ב', ששליחותה יוקב דינן. זאת אומרת, בני בבל שלוחים של הסמוכים שבארץ ישראל. שואלים את הזאת בגיטים, פריחת ובאת, מה נעשה בימינו, שבשועקום אין לנו שלוחים, אין לנו סמוכים, לא באמת, גם לא בארץ ישראל, ואותו לעשות שליחותי נקמה יקב דינן. הביטוי שמוזכר גם עוד שליחותי נקמה יקב דינן, לקרוב מהתוספות בגיטים פריחת ובאת. אז עכשיו, אז יש מתרצים שגם גירות הולך היום על ידי שליחותי יקב דינן. אבל יש שלא נוח להם בתירוץ הזה. כי שליחותי יקב דינן, זה מוזכר בגיטים פריחת ובאת, ובאקמה בדק ב', יש דיון גדול, זה דאורייתא דרבנן. כמה ראשונים כתבו שזה רק דרבנן, יש ברמב"ן, ביבמות דן, נאמר שאולי דאורייתא, אבל בצורך הולנד זצ"ל, בנחל יצחוק, להלכות של משפט, בסימן א', כותב, שוודאי השיטה העיקרית להלכה ששליחותי יקב דינן זה רק דרבנן. להגיד שכל קורבן זה דרבנן, זה רחוק הדבר, אז איך מותר להתחתן עם יהודיות? אז לכן, התוספות בקידושין ס"ח ב' אומרים בשם רבי נתנאל תירוץ אחר. אומרים התוספות, קידושין סמך בית עמוד בית. ואם תאמר, אם כן ניבאי מומחים בגירות כמו גזלות וחבלות, יש לומר שליחותי יבדיל דבר במתגנת פי חטא ובית. עוד דבר רבי נתנאל, זה בגר כתיב לדורותיכם, זה משמע בכל עניין, אף אגב שנת מומחים. זה על כוח אשתלק המומחית שרן סמוכים, דורותיכם משמע לדורות עולם. עד כאן דברי הרבי נתנאל בתוספות בקידושין סמך בית עמוד בית. אז אומרים על זה, אומרים על זה האחרונים, שסימוכים לדבריו מהגמרא בקריפית התמודד, שעל הדבר הזה עצמו, על גירות, למדו מהמילה לדורותיכם, שזה נוהג לעולם גם כשאין קורבן. אז הוא מוסיף על דרך זה, שזה נוהג לעולם גם כשאין סמוכים. הרשש מאיר את זה, שכך כתוב בגמרא בקריפית דפתת, על הדורותיכם שכתוב בגירות, זה מלמד את זה לעולם. אבל יש בהגאות פורת יוסף שבסוף הגמרא קידושין שואל קושייה עצובה. הרי בחלה גם כתוב לדורותיכם. בחלה גם כן כתוב לדורותיכם. וכתוב בגמרא מסכת כתובות קפה, במסכת דן דף במסכת שחלה בזמן זה דרבנן. ויותר השאלה, הרי הפרשה של חלה כתובה ממש אחרי הפסוקים של גירות. הפסוקים של גירות זה בפרשת שלח בפרק ט"ו, הפסוקים י"ד וט"ו. אחרי זה גם ט"ז. ומיד אחרי זה הפסוקים של חלה, וידבר עוני משה לאמור, דבר בני ישראל אמרת עליהם, מבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באחוריכם מלחם הארץ תרימו תרומה לאדוני, ראשית על עשיתכם חלה תרימו. תרומה לתרומת גוי כן תרימו אותה, בראשית הספרים תיתנו לאדוני תרומה לדורותיכם. אז כתוב פה גם כן לדורותיכם, וזה רק דרבנן. אז ייתכן לתרץ, שיכול להיות שכוונת הגמרא כך, הגמרא בכריתות, שאומרים על גר, שכתוב בגר לדורותיכם, הכוונה היא כזאת. יש שם שני פסוקים בפרשת שלח. אחד על עיקר הגרות, אחד על הקורבן. בפסוק י"ד דיבר על הקורבן, וכי יגור אתכם גר ועשה מתוכם לדורותיכם, ועשה ישר הנכוח ובנהל של הפסוק, אני עושה את זה קורבן הגר. פסוק נדבר אבל עיקר הגרות, הקהל חוקה אחת לכם לגר הגר, חוקה לכם לדורותיכם, ככם כגר יהיה לפניי. זה בפסוק י"ד שמדבר על קורבן גר כתוב לדורותיכם. בפסוק נדבר שמדבר על עיקר הגרות כתוב חוקת עולם לדורותיכם. יכול להיות שכוונת הגמרא רק למקומות שכתוב חוקת עולם לדורותיכם, זה מלמד שזה לעולם, אפילו כשאין בית המקדש, או שבאיזה מצב שיש. אבל אם כתוב רק לדורותיכם, לא חוקת עולם לדורותיכם, אז יכול להיות שמזה לא לומדים. לכן חלה כתוב רק לדורותיכם, לא כתוב חוקת לדורותיכם. עכשיו נחזור לענייננו. מה שואל הבית יצחק, לפי יש לו את ספירת העומר דרבנן, למה חג שבועות דאורייתא? אז שאלת את בפרשת תבור, אחרי הספירה וחג שבועות, אז כתוב על חג שבועות, שם בפסוק כ"א. וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, יהיה לכם כל נכד עבודה, אל תעשו חוקת עולם בכל מושבותיכם לדורותיכם. אז גם פה כתוב לדורותיכם, שזה מלמד שזה עולם. וגם לפי מה שאנחנו צריכים שיהיה כתוב חוקת עולם לדורותיכם, פה כתוב חוקת עולם בכל זאת לדורותיכם. אז זה מלמד שחג שבוע זה לעולם. כי את עיקר הדבר שחג שבועות אין לו תאריך בכלל. עיקר הדבר שחג שבועות אין לו תאריך בתורה, זה רק תלוי ב-49 יום, מה זה בא ללמד אותנו? אולי זה בא ללמד אותנו? שהתורה לא תלויה בשום זמנים. התורה רק תלויה כשאתה מביא את עצמך לתורה. התורה נתנה לנו על המתן תורה הכללי להכין את עצמנו 49 יום. מתי, איזה תאריך שזה יהיה? יש 5 בזמן, 6, 7, מיד יש את המתן תורה. והמתן תורה הפרטי של כל אדם בכל יום, תלוי, אתה מביא את עצמך לתורה, יש תורה, לא תלוי איזה זמנים, איזה מצבים. אצלנו יש עכשיו מצב שהרבה מהישיבות סגורות, יש כל מיני מצבים מסובכים. אנחנו בצער על זה, יש בסליחות שאומרים את זה בלי נדר אצל הספרדים כל שני וחמישי, אז יש סליחות ואומרים שמה, ותשיב שבות העולה תם, פתחיו ריקי שממו. זה לכוון של מה, חזק חזק, שהשם יחזיר את לימוד התורה בריבוי גדול בכל העולם, יש צערנו הרבה שומר תורה שבטלו, צריך ישועות גדולות על זה, אבל כל אחד במצב ידע באיזה מצב שהוא, אם הוא יביא את עצמו לתורה, הוא יקבל את התורה. בכל המצבים, בכל עם ישראל עבר את התורה, בכל המצבים. יש לנו בתורה, בפרשת תרומה והלאה, מזכר בדים בכלי המשכן, בכמה כלים. יש בפרשת תרומה, כתוב בה, הכלי הראשון שכתוב זה אהרון. אז כתוב, עשית בדי הצשתי וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות. על צלות אהרון, נשאת את אהרון בהם, בטבעות אהרון יהיו עבדים לא יסור בנו, נתת אל אהרון את העדות אשר יתן לך, ועשת לך פורת וכו'. אז יש פה ציווי, בטבעות אהרון יהיו עבדים לא יסור ממנו. יש אחרי זה כתוב את על השולחן, אז גם כתוב שיש לו בדים. ועשית בדים על צל שיטים, וצלו אותם זהב, וניסה בבית השולחן. אחרי זה, זה על השולחן, אחרי זה, בהמשך פרשת תרומה, זה היה מה שקרה בארון, זה היה בפרק כ"ה, ומדובר על הבדים, ומתחיל מפסוק י"ב והלאה על הבדים והטבעות, ואחרי זה על השולחן, זה בהמשך פרק כ"ה, פסוק כפה והלאה, על הבדיבת הבאות של השולחן. אחרי זה בפרק כף זין, כתוב בפסוק כפה והלאה, על הבדים של מזבח הנחושת. ואחרי זה בסוף פרשת תצווה. כתוב על, בפרק למד כתוב שם על מזבח הזהב, אז גם כתוב שם בפסוק ד' ועלה על הבדים והטבעות שלו. אז זה ארבע כלים שעליהם בדים וטבעות. הארון והשולחן ומזבח הזהב ומזבח הנחושת. לפני עשר שבתורה, הארון והשולחן ומזבח הנחושת ומזבח הזהב. אבל רק בארון כתוב את על זה. בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסורו ממנו. המילים לא יסורו כתובים רק בארון. זאת אומרת על זה הגמרא במסכת יומא. בדף ע"ב עמוד א'. אמר רב לזר, המסיר בדי אהרון לוקה, שדבר ולא יסור, לא, שדבר לא יסור. זאת אומרת, מה שכתוב בתורה, בטבעות הארון יהיו עבדים לא יסור ממנו. זה לא סיפור דברים, זה לאו, הוראה, לאו דאורייתא. ומי שעובר על זה, לוקה. יש בפרשת... בסוף פרשת במדבר, כתוב על המסעות של המשכן. בפרק ד' זאת עבודת בני קהת באוהל מועד בקודש הקודשים, ובארון בנה מצווה מחלה ומורית ועורך את המסך, עשו בה את ארון העדות. נטו עליו סוי אור תחש ופרסו בין כלי תכלת מלמעלה, ושמו בדף, רק כתוב פה בפרק ד' פסוק ו' על הארון, ושמו בדף. אז יש פה שאלה מפרשים, מה זה ושמו בדף? הרי אסור להסיר אותם, אז מה זה לשים אותם? מה הכוונה? אז יש כתוב ברמב"ן כמה פירושים, פירוש אחד, שם בדיו על כתפות הכהנים. זאת אומרת, לא ששמו אותם על הארון, על הכתפיים של הכהנים. כי על הארון אסור להוציא אותם, זה אף פעם לא יצא חוצה. והנכון הוא עוד פירוש, כי ושמו שיתקנו אותם להיות יוצאים לשאת אותו בהם. כי היו הטבעות רחבים וירחו בדיו וכתפם בבד שלא אסור ממנו. זאת אומרת, אף פעם לא הוציאו אותו, אבל אפשר להזיז אותם בתוכו. ואם זה לא מספיק רחוק מהטבעת, זאת אומרת, זה בתוך הטבעת, וזה יוצא מהטבעת החוצה מצד אחד, הכל מצד אחד רק 2 סנטימטר, אז אי אפשר לסחוב בזה. אתה צריך להוציא את זה מספיק שאפשר יהיה לשים את הכתפיים. אבל זה מסב בדם, יחברו את הבדים באופן שהם נבלטו מכל צד שאפשר לשאת אותו בהם. אבל לא לפרש כפשוטו ושמו בדם, שהכוונה שקודם זה לא היה על הארון. אז למה באמת דווקא לארון התורה צוותה שאסור שהעבדים יסורו ממנו? טוב, יש את המצאות למעלה מהשגתנו, אבל אולי בדרך דרוש אפשר לומר מה זה העבדים, שכל הזמן אפשר, לוקחים את זה את הארון. התורה צריכה להיות במצב שלכל מקום שאתה הולך, אתה מיד יכול לקחת אותה, אתה לא צריך הכנות. שהאדם, באיזה מצב שיהיה, התורה איתו. באיזה מצב שיהיה, התורה איתו. ושהגרא, נדמה לי כתוב שהיה אומר, לתלמידיו שכל אחד חייב מסכת אחת ללמוד בעל פה, ממש בעל פה לדעת אותה. כדי שאם נמצא במקום שאין לו ספרים, הוא יוכל ללמוד. תשתדל שתמיד יהיה לידו ספרים. אבל אם אין, תשתדל תמיד למצוא איך ללמוד, בכל המצבים תמיד ללמוד. ויותר מזה, הדרגה הכי גבוהה זה שאדם לא יכול לא ללמוד. יש בהגמרא מסכת ברכות. אמר בסרט ברכות אומרת בדף. דל את עמוד ב' אמר אבונה, אמר אבונה, תתחם אסור לו לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לו לעמוד ולא יראו תורה. זה דרגע, לא רק שהוא לומד בכל מקום, הוא לא יכול להפסיק ללמוד. ומביא את זה הרמה להלכה ביורד דעה סימן רשום ומסיב כפיו, זה סוף ללכות עמוד תורה שמה. מה אמר? זה בדרך כלל, זה הסוף של ללכות עמוד תורה, שאדם מגיע לדרגה שהוא לא יכול להפסיק ללמוד. אמר אבונה, תתחם אסור לעמוד במקום התינופת, לפי שאי אפשר לעמוד בלי יראו תורה. יש תוספות מסכת סוטה כ"א עמוד א', כותבים על סתם תלתרחב בזמן חזן איך היה בנהגו. הוא שם תוספות סוטה דף כ"א עמוד א', והוא מתחיל, זה תלתרחב סלקל שבט תעלי בדין חדיו, ויש לומר, סתם תלתרחב תורתו אומנותו, ועוסק בו מערב כל שעה ולא הולך דן ומתנו תורה. שם יעזור נזכה כולנו להתמיד בתורה ולהצליח בתורה ולהתחיל לרצות.